כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
קיסריה, האמפיתיאטרון כבר גדוש באלפי אנשים נרגשים לקראת המופע שיחל עוד מעט. עדיין חשיכה על הבמה, אולי פנס עבודה קטן, בכל זאת דולק. מישהו נכנס פתאום וניגש אל אחד מעמודי המיקרופון, הקהל הנרגש מוחא כפיים, אלא שאז מתברר שהדמות בשחור רק עיצבה את הגיטרה, העבירה מבט אל מערכת התופים וחמקה בחזרה אל מאחורי הקלעים. כשיעלו הנגנים, הזמר, הזמרת וההופעה תחל, כבר ישכח האיש העלום שזכה לתשואות לרגע, הוא יהפוך בעבורנו לחלק מן התפאורה, לפונקציה. מדי פעם אולי יגיח, יחליף לאומן המנגן את הגיטרה, או כפוף בצד ימתח קבל חשמל כלשהו, ושוב יחזור למקומו בצד הבמה. הבקליינר, כן? זהו כינויו המקצועי של העומד בצד או מאחור, מוכן בכל רגע, האיש ששום הפקה מוזיקלית רצינית מורכבת לא יכולה להסתדר בלעדיו. מאחורי הקלעים היום עם איש הבקליין אייל יונתי, אני רותי קרן, מגישה ועורכת, אלון מקלר על הביצוע הטכני. שלום אייל.
שלום שלום.
טוב, אז גם במקרה שלך אנחנו חייבים קודם כל לברר את מהות השם, וכמו המרואיין מן השבוע שעבר, רמי סימנטוב, הפוקוס פולר, גם לתפקיד שלך, בקליינר, אין תרגום בעברית.
נכון, למרות שדווקא בשנים האחרונות כאילו נתקלתי בעצם בטייטל בכותר שנקרא תפעול במה, שאני חושב שהוא די מתאים, יש גם לפעמים קוראים לזה מנהל במה.
אבל עדיין מכנים את זה בקליינר, והאסוציאציה שעולה אגב מהשם הזה זה משהו שקשור להגנה, קו אחורי, נוהל קרב, אולי משהו מעולם הכדורגל, זה דומה במשהו לאחד מהעולמות האלה?
יש בזה, זה סוג של כמו להיות בלם נראה לי, בקבוצת כדורגל, ויש מישהו ששומר, בואי נגיד אם הבמה זה בעצם התחום המינימלי של מאיפה מתחילה הופעה, שזה בעצם נגנים וכלי הנגינה שלהם, אז בעצם הבקליינר אחראי על ה... על המינימום הנדרש הזה של הכל עובד על הבמה, אנשים מנגנים, ומכאן כל אחד לוקח את זה למקום שלו, בין אם סאונדמן או תאורן, או מי הסתם זו זירה שמתרחשים בדברים, זה גם מוזיקה, זה לאו דווקא דבר סטטי, כאילו. אנשים זזים על הבמה ודברים קורים, לפעמים קהל מתפרץ לבמה, דברים נופלים, יש הרבה אנרגיה בתוך ה... קופסה הזו שהיא במה.
אז אנחנו רואים אתכם בכניסות בודדות לבמה, להחליף כלים או לייצב איזה סטנד, אבל התפקיד הזה הוא רחב הרבה יותר, אחראי מאוד, פיזי, שמתחיל שעות רבות לפני ההופעה.
נכון. בגדול, אם ההופעה לצורך העניין בשעה 9 או 10, תצא מהבית בסביבות 12 או 2, עולה על הוואן או על הרכב הגדול שמסיע אותך בדרך כלל להופעה, לוקח איתך את הציוד הנדרש של מי מהאומנים שאתה עובד איתם והנגנים שעובדים איתם, מגיע למקום, מסדר, מחבר, מצמצם את האפשרות לתקלה ודואג שהכל יהיה מוכן לסאונד צ'ק שתגיע להקה ובאמת תנגן בכלים שלה.
אז על מה באמת אתה אחראי? אני מבינה שזה כיוון כלים, זה המיקרופונים, זה מנורות.
בדרך כלל זה מתחיל עם באמת עם הקו האחורי של הבמה, שזה בדרך כלל טופים לצורך העניין, ואם יש להם סטנדים מיוחדים ומיקרופונים והטופים עצמם, כאילו אתה צריך לסדר אותם, להרכיב אותם. בקו האחורי בדרך כלל גם נגיד שמים קלידים, אז אתה... שם את הסטנדים של הקלידים, מניח את המקלדות, מחבר את הקבלים, מחבר את החשמל, ואז אתה עובר קדימה. מקדימה בדרך כלל יש את האנשים שמחזיקים דברים, צווארים, גיטרות לצורך העניין. אתה שם את המגבר שהגיטרה מתחברת אליו, מותח את הקבלים מקדמת הבמה למגבר, מחבר את הגיטרה, שם לה את הסטנד, בודק שהמיתרים טובים, לא חלודים, בודק שזה נשמע טוב, כאילו זה שאתה מחבר, זה לא אומר שזה קורה. גם אם אתה מכיר את הציוד. אתה צריך לדעת איך הדברים נשמעים.
כלומר, אני הבנתי שאתה גם מכוון את הכלים באיזשהו...
אני מכוון, אבל יש עזרים טכניים שלא דורשים ממני יותר מדי בשביל לכוון, אני לא עושה את זה מתוך שמיעה, אני עושה את זה באמצעות אביזר טכני שנקרא טיונר או מכוון.
והזכרת את התופים, הבנתי שהתופים, מלבד התופים עצמם והמקושים, או איך שקוראים...
מקלות.
יש מתחת למערכת התופים פרוש שטיח.
נכון.
מנורות, הבן אדם מסדר לו סלון קטן.
כן, זה... פודיום תופים, הפודיום זו הבמה הקטנה שהתופים מונחים עליה, אז הפודיום הזה כולל בתוכו הרבה פרטים. אם יש מוניטורים שהמתופף שומע דרכם בעצם את מה שקורה על הבמה, או יש מלא סטנדים, יש הרבה חלקי תופים, יש אולי איזה עמוד תווים, ויש לו מנורה, ויש אולי פד אלקטרוני, שזה בעצם תופים אלקטרונים שהמתופף מתופף עליהם, כל זה בא... על שטיח, בשביל ששום דבר לא יזוז, כי יש הרבה אנרגיה בתוך נגינת תופים, דברים זזים, צריך לדאוג שהדברים לא יזוזו, כי אם הדברים יזוזו במהלך הופעה, אני לא אוכל ליהנות מההופעה, ואני צריך לעבוד במהלך ההופעה, שלשם אני לא רוצה להגיע.
זה נעשה בסדר מסוים, בפרוטוקול קבוע?
יש פרוטוקול קבוע שאני רגיל לעבוד איתו, שזה בעצם... די מהגדול אל הקטן, זה כאילו מהגס אל, אל היותר עדין, כי אם אתה תתחיל עם הדברים העדינים, אז תעבור לגסים, סביר להניח שתשבור משהו, כן. ולא רוצים להגיע לזה.
כן, עכשיו אתה אומר שאתה מכוון את הכלים, אבל אתה לא צריך להיות בעל שמיעה מוזיקלית, כי יש היום מכשירים שיכולים...
כן, אתה לא צריך להיות קלסיקאי מדהים, אתה רק צריך לדעת מה אתה שומע, ובעצם... אתה צריך להכיר את הכלי בשביל לדעת שמה שאתה שומע מתאים למה שאתה רוצה לשמוע. הכיוון הוא חלק כבר מאוד קטן, כאילו הכיוון הוא מאוד טכני. אבל כן. בגדול שאתה מחבר נגיד גיטרה, והיא עוברת דרך אפקטים, ואתה שומע סאונד כלשהו, אתה צריך לדעת שלסאונד הזה אתה מכוון. כי יכול להיות שתשמע משהו, אבל משהו לא יהיה בסדר, ואתה תקבל 40% מהסאונד שאתה רגיל, וזה גם יהיה סאונד אחר לגמרי.
כלומר, בכל זאת כן צריכה להיות איזושהי הבנה מוזיקלית בסיסית,
כן.
ובוודאי צריכה להיות משיכה ואהבה למוזיקה.
לגמרי. מגיל צעיר, כאילו. זה מה שאני אוהב.
וכשאתה לא מתחבר למוזיקה, אתה אפילו יכול לעזוב את ההפקה, ככה הבנתי.
בתור בן אדם, נגיד, שממש ממש אוהב מוזיקה, אז זה יכול להיות קשה, כאילו, לעבוד בסביבה שאתה לא כל כך... לאו דווקא מעריך, הערכה קיימת, כאילו, כל מי שעושה מוזיקה ומתעסק באיזה סחטן ומדהים ותמשיך, אבל לפעמים אני קצת סובל.
וקרה אני... לך שעזבת.
קרה לי שעזבתי, או פשוט שחררתי לאט לאט, אבל...
כי לא התחשק לך כל ערב לשמוע את המוזיקה.
כן, זה יכול קצת להכניס אותי לדיכאון קל, אבל בסדר, אני...
תגיד, איך מגיעים לתפקיד הזה? זה הרי לא ברשימת המקצועות שילדים חולמים עליהם כשהם קטנים, ספק אם בכלל מכירים את הפונקציה הזאת.
נכון, אני האמת לא הכרתי, כאילו, הייתי רואה אולי לפעמים בהופעות וזה, אבל לא נתתי דעתי לגבי האדם או מה הוא עושה. בתכלס פשוט ניגנתי בלהקה, כשהייתי בין 22-3, אז בא מישהו שהיה רואה אותי בבר, שהייתי... גדלתי בתל אביב, אז גדלתי, הסתובבתי עם מקומות שמוזיקאים מסתובבים בהם. סתם, כי אני אוהב מוזיקה, אז נמשכתי תמיד למקומות האלה, לאו דווקא מתוך הארצה, אז תוך גלגול טבעי. אז מישהו תפס אותי בבר ואמר לי, בוא, תנגן איתי בס. אמרתי לו, אני לא יודע לנגן את הבס, אני יודע לנגן גיטרה, אז. אז הלכתי לנגן איתו, והוא היה עובד מאוד ותיק, בהפקות שונות בין עם מוזיקה ובין עם אירועים. שמו ניסים אליעז, זיכרונו לברכה, אדם מאוד מיוחד. התחלתי לנגן איתו בלהקה, דרכו הכרתי עוד אדם ששמו אורן בינון, ושניהם עבדו בתחום הזה של ההופעות. וזה. הייתי ילד בן 23, הייתי שליח פה בשניצל ליד הבית, אמרתי להם, טוב, אני רוצה לעבוד איתכם, אני לא יודע מה. אז התחלתי לעבוד בתור פועל כזה תאורה, של פנסים,
אבל אתה אומר שניגנת, אז...
נכון, ניגנתי, אבל רציתי לעבוד בזה, כאילו, לאו דווקא בלנגן, אני רוצה להסתובב, כאילו, על הבמה, זה כיף, מרגיש לי נכון. אז בעצם התחלתי בתור עובד תאורה, ומתי שהוא, כאילו, אורן, שניגן איתי בלהקה, אמר לי, תקשיב, התפנתה המשרה של בקליין ואהוד בעיניי, אם אתה רוצה לנסות, כאילו אני אדריך אותך וזה וזה, אמרתי לו, תשמע, אני לא יודע בדיוק במה מדובר, אבל זה נשמע לי כיף, בוא נלך על זה, מקסימום יפטרו אותי, זה הכי גרוע שיכול לקרות. אז התחלתי באמת, היו חזרות במה של אהוד בנאי לפני שהוציא את האלבום אנלי, בעצם שם התחלתי את העניין, וזה זרם די יפה ומאוד בכיף, הייתי חסר ניסיון לחלוטין, אבל גם לא באתי לעשות מעצמי, כאילו מומחה גדול, אז למדתי
ונדלקת על יפה. זה?
כן, מאוד, אני גם, אני אוהב לעבוד, כן. אני, כאילו אני אוהב, אני פועל, אני אוהב להיות פועל, אין לי בעיה.
ומאהוד בנה התגלגלת והמשכת לעבוד גם עם ברי סחרוף, איתו אתה עובד גם היום עדיין, ועם דודו טסה, במשך השנים היית בקליינר של רמי פורטיס, ויזהר אשדות, ולהקת משינה, ונקמת הטרקטור, מינימל קומפקט ואלמה זוהר, חתיכת רשימה?
כן, איכשהו זה התגלגל ככה, את האמת ש... העובדה שהתחלתי לעבוד אצל אהוד בנאי, כאילו ברמה הציבורית, המקצועית, זה כבר שם אותך באיזשהו מקום טוב, כי אומרים, הוא עובד אצל אהוד, אז הוא כנראה בסדר, כאילו. וחבר טוב שלי שעבד אצל ברי סחרוף באותו תפקיד, אורי מור שמו, אז הוא בעצם רצה כבר לעזוב את המקצוע, אז הוא שאל אותי אם אני יכול לבוא להחליף אותו בברי, ההפקה של ברי אמרה בסדר, ואני שם עד היום, דרך ברי גם... התחלתי לעבוד עם פורטיס, כי היה פורטיס סחרוף איפשהו ב-2006-2007.
ותגיד, ואפשר לעבוד בו זמנית אצל כמה אומנים?
כן. זה מקובל? זה מקובל, זה תמיד יוצר בעיות, כי ימים של הופעות זה חמישי, שישי, שבת. Mm-hmm. כאילו, שם הנתח הגדול של ההופעות. אז הרבה פעמים יש כפילויות, אבל בואי נגיד, בתפקיד הזה... אתה לא הדבר הכי חשוב בהפקה, אתה יכול להביא מחליף, עם כל הכבוד.
כן, דיברת על אהוד בנאי, שבראשית הדרך אתה עולה גם לשיר איתו, לא רק לסדר את הבמה.
כן, נכון? בטעות קרה שהתחלתי לשיר עם אהוד שיר בהופעות, זה התחיל
בטעות?
כן, זה התחיל באירוע חלוקת אלבומי זהב על האלבום ענלי, אז הם עשו שם איזה ערב בתיאטרון תמונה, ובעצם הזמינו כל מיני אנשים מהצוות או זה לשיר שירים של אהוד על הבמה, זה היה נחמד כזה מצחיק. אז הוא שאל אותי, מה אתה רוצה לשיר? אמרתי לו, בוא נשיר ניצוץ אהבה, שזה שיר שהוא בעצם שר עם דקלון במקור, מהאלבום טיפ טיפה, אם אני לא טועה. אז הוא היה אהוד בעיניי, אני הייתי דקלון, וזה עבד יפה כאילו באירוע... הפנימי הזה, ושלושה ימים אחרי זה הייתה הופעה באמפי וול, והוא אמר לי, נעשה את ניצוץ אהבה היום, ואמרתי, טוב, בוא נראה מה יהיה, מקסימום.
תגיד, וזה לא ככה דגדג? כי גם לשיר, גם אתה נגן קלידים, נכון? וכשאתה צריך להיות בעצם נושא הכלים, נקרא לזה כך, לאיזה נגן קלידים אחר, זה לא ככה קצת...
אני כבר לא במקום הזה, כי אני עושה את העבודה הזו כבר 14 שנה, אני לא משהו כזה. אז אני כבר לא במקום הזה של המלחמות אגו, אבל בואי נגיד בהתחלה, אני מניח שאתה צעיר, אתה בן 24, אתה רוצה לנגן, אתה רוצה להיות גדול, ואז אתה בעצם מוצא את עצמך, משרת אנשים אחרים, שהם כאילו על המשבצת המדומה שלך, זה יכול אולי קצת לתסכל. אני לא כל כך נתקלתי בזה עם עצמי, גם כי אני אוהב לעבוד, ואני לא רואה את עצמי איפשהו. אני כאילו, איפשהו מביא אותי אליו, אני אף פעם לא מתכנן יותר מדי.
וכששרת באמת והופעת, עלית על הבמה עם אהוד, זה לא ככה עשה איזה חשק?
חוץ מזה שמאוד נהניתי מזה ואמרתי, טוב, אני אעשה, כאילו זה קרה אחרי זה כל הופעה בעצם. אני לא חושב שזה עשה לי איזה משהו, אני חייב לעזוב את המקצוע הזה ולהתקדם יותר בתוך הבמה, ואולי זה שאני לא עשיתי את זה ולא כיוונתי לשם דווקא, עם הזמן זה כן הביא אותי למקום הזה בעצם. כי זה בעצם היה מאוד משוחרר, אז איכשהו זה עובד, אני לא יודע, הכל קורה, אני מרגיש שדברים קורים לי בפוקס.
אז מלאכת ההכנה הסתיימה, ההופעה עומדת להתחיל, האומנים עולים לבמה, מחיאות כפיים, קרה שפתאום שמת לב שאופס, שכחת לעלות משהו למישהו?
כן, האמת שהייתה הופעה של ברי כשיצא אלבום אתה נמצא כאן, והייתה הופעה בברבי, ו... ברי מאוד כאילו מתרגש לפני ההופעות הפתוחות, וזה גם דבר מאוד יפה לראות, כאילו שההופעות שאנשים קונים כרטיסים, הקהל כאילו האמיתי ממש, אז הוא מאוד מאוד רגיש לגבי זה. והשיר הראשון היה השיר הלוחש למכוניות של חביבה פדיה. זה שיר ארוך עם כזה הרבה טקסט, זה היה השיר הראשון, שיר הראשון באלבום, הופעה בברבי, קהל וזה, ואני כזה שיט, שכחתי לשים את המנורה, שהוא בעצם אמורה לעזור לו לראות את הטקסט. אז הוא פתאום היה כזה בלחץ, אני הייתי בלחץ, כזה שיט, אני לא, אני שונא שזה קורה, הייתי צריך לראות את זה בא, יכול להיות שראיתי את זה, והתבאסתי על עצמי.
ומה אתה עושה?
הלכתי, הערתי עם הטלפון, מצאתי איזה פנס אחר, משהו, קומבינה גרועה, כאילו, אני לא, לחובתי.
כן, וההופעה מתחילה, וזה לא שאתה פורש הצידה למנוחה, אלא אתה חייב להיות דרוך, מרוכז, כן, אני... למלא אחרי כל צורך שעולה.
צופה מהצד בדריכות סיק.
ואתה עובד קבוע עם אומנים מסוימים, אז אתה כבר מכיר את הצרכים, את העדפות, את ה... יש סימנים מוסכמים, מרומזים ביניכם?
זה יותר כבר, נראה לי, הכרה של מימיקות ותנועות גוף, מבט, אפילו מבט כאילו על העיניים, לא יודע. אם אני אראה את הגבה של דודו עולה, דודו טסה עולה לכיוון ימין, זה כבר דברים שאני מכיר כאילו מהחיים ומההיכרות האישית עם האדם. לפעמים אני גם טועה, לפעמים אני מפספס, אולי לא מסתכלים עליי בכלל. Mm-hmm. יש פעמים שאני חושב שמסתכלים עליי, ובעצם לא מסתכלים עליי בכלל.
אבל כשהוא מרים את הגבה, אז אתה יודע מה הוא רוצה? זאת אומרת, זה יכולים להיות המון דברים.
דבר ראשון, זה לא שכאילו בן אדם מרים גבה, ואני מנחש. של... זה, אם אתה תרים גבה, סביר להניח שב-70% מהמקרים, אני לא יודע על מה אתה מדבר, אבל אני אבוא ואני אבדוק איתך. האומנים שאני עובד איתם, יש להם משהו לא בסדר, הם יכולים להמשיך לנגן גם ולדבר איתי תוך כדי, כאילו.
זאת אומרת, אתה עולה, ההופעה ממשיכה, ואתם מדברים ביניכם, כן. והוא אומר לך, אני צריך...
בדיוק. יש תקשורת במהלך ה... זה לא רק שפת סימנים. בעיקר, בדרך כלל זה נוגע לאיך אני שומע את ההופעה, כאילו לא אני, הם. בעצם דרך המוניטורים, ותיקונים של מוניטורים, תרים לי עוד קלידים, תרים לי עוד בס, תוריד לי מזה, ובדרך כלל זה דברים כאלה. לפעמים זה דברים כמו, תארגן לי מגבת, תדאג שתהיה לי נקניקייה בסוף ההופעה.
זה קורה באמצע ההופעה?
זה קורה גם באמצע ההופעה.
פתאום בא לו נקניקייה.
אני רעב מת, אני חייב נקניקייה בסוף ההופעה. ועם קרו והרבה חרדל.
ואת זה הוא חייב להגיד באמצע השיר.
באמצע סולו גם.
אתה רציני.
כן, זה עולם פנימי מורכב ומצחיק.
תגיד, אייל, יש תכונות שנדרשות כדי לעסוק במקצוע הזה? ונזכיר למאזינים שבתוכנית מאחורי הקלעים היום שיחה על אנשי הבקליין במופעי מוזיקה באולפן כאן תרבות. הבקליינר אייל יונתי ואני רותי קרן, ונוסיף שאפשר להאזין לנו גם באפליקציית כאן אודי, כל תוכניות כאן תרבות וההסקטים, גם את התוכנית הזאת אפשר למצוא שם מוזיקה חדשות וכל מה שמעניין אתכם. אז איזה תכונות צריך? מה צריך כדי להיות טוב במקצוע הזה?
אני חושב שצריך להיות טכני באיזשהו אופן, להבין מאיפה דברים מתחילים ואיפה הם נגמרים ומה קורה באמצע. בסופו של דבר זה דברים, אתה מחבר משהו למשהו אחר ואתה מצפה שסאונד יצא משם. זה בגדול, ככה זה עובד. כאילו להכיר גם את השחקנים בכל המסלול הזה. בעצם אם זה קבל ואז איזו קופסה שנקרא DI ואז זה הולך ל... צריך לדעת מי עושה מה בתוך הפסיפס הטכני הקטן הזה שנמצא על הבמה. חוץ מזה, אני חושב שרצון להבין וללמוד דברים חדשים, כאילו שאתה לא מכיר, זה גם חשוב מאוד. כאילו מין, לא יודע, אולי ענווה מקצועית כזו, הייתי כאילו אומר את זה אולי ככה, בעצם לבוא בלי אג'נדה מסוימת עם משהו משתבש, אז לגבי איך אני מתקן אותו, כי יכול להיות שזה לא הדבר שאתה חושב שזה, ויכול להיות שאתה מפספס פה דבר מאוד גדול, שזה בעצם סוג, לא יודע, כאילו להימנע מאיזה סוג של יהירות ועודף ביטחון, גם לגבי תקלות, וגם לגבי אנשים, נגנים ואומנים, בעצם בגדול העבודה הזו היא לתת שירות. אתה צריך לדאוג שהכל עובד, ושהבן אדם שאתה נותן לו את השירות, או זה, הוא מרוצה.
אז יש גם איזה תכונות אנושיות, זאת אומרת, אופי מסוים?
חייב להיות חברותי ותקשורתי, לא יודע אם חברותי, חייב להיות תקשורתי. אי אפשר לעבור את זה בלי לדעת לדבר ולתקשר. כי בסופו של דבר, אתה מכין משהו למישהו אחר, שאתה בא איתו במגע על הבמה, ובחדר אומנים, וצריך לדעת, להכיר את האדם שמולך, לדעת מה הוא אוהב, מה הוא פחות אוהב, ולנסות, כמו בכל מקום בחיים, כאילו, שאתה מנסה להסתדר עם הסביבה שלך, שאתה רוצה להישאר בה גם פה. ואם אתה צריך לסדר למישהו את הדברים שלו, אז תסדר לו את הדברים, ובלי איזה רגשי נחיתות, או זה, זה יכול לקרות. יש דברים שקורים, כי בעצם אנשים שעוסקים במקצוע הזה מאוד אוהבים לנגן בדרך כלל, אז בגלל זה גם יש להם את הגישה לבמה, וכשאתה מאוד אוהב לנגן, ואתה נתקל באדם אחר שמנגן, אבל אתה עושה משהו בשבילו, אז זה יכול לתסכל. דיברנו על זה כן. קודם, אבל צריך לדעת באמת להתמודד עם זה. כי יכול להיות שאתה תסנה מישהו ממש, אבל אתה עדיין עובד אצלו, אתה צריך. אז יכול להיות שאתה לא מעריך את הזה שלו, אבל אתה עדיין פה. ואם אתה פה, אז אתה צריך לדעת.
מי לא יכול לעבוד. להיות בקליינר?
נראה לי שנרקיסיסט יהיה לו קשה מאוד לעשות את העבודה הזו. דווקא עם אדישות אפשר להתמודד, כאילו, אדישות זה די קול בסופו של דבר. השאלה באמת, איך המקצועיות שלך מתמודדת עם האדישות? לפעמים זה באמת מלחיץ, כאילו, יש לי חבר שעושה את מה שאני עושה, והוא כזה נראה די אדיש, אבל אני יודע שהוא כאילו, הוא די מדהים בדבר הזה, אבל אנשים לפעמים נלחצים אותי, ממנו אומרים, מה זה? הוא ישן, הוא אדיש, ואני כזה, לא, הוא על הכיפק, זה הבן אדם.
כן.
סופר קול.
כן, ואתה אמרת קודם שאתה בעצם נותן שירות, אבל אמרת לי שאתה גם נדרש לקרוא את המפה הרגשית, כך התנסחת. כלומר?
כלומר, זה שוב מגיע בעצם למקום הזה של היחסים בתור בן אדם שאוהב לנגן ואמור לסדר את כל הדברים על הבמה, לבין הנגן או האומן. אתה צריך להבין לפני הופעה, מה יותר ילחיץ את הבן אדם שאתה אמור לעבוד איתו, לתת לו שירות, באמת, אם הוא צריך להחליף גיטרה, אם הוא צריך להחליף טקסט, זה בעיקר לפי שירים, ולפי אתה כבר מכיר את התחושות של האנשים על הבמה כבר, לפי השירים, אתה יודע לחפש את מה שחשוב להם באותו רגע. אם בשיר מסוים, נגיד, נכנס תפקיד מסוים בקלידים, אז אני יודע שנגן אחר מאוד צריך לשמוע עכשיו את הקלידים, ו... צריך להיות ערני על זה, תמיד. ואם יש שיר שמישהו בדרך כלל קופץ מהבמה, או זז לנקודה אחרת על הבמה, אז אתה יודע שאתה צריך לשים לב לקבל שלו.
אבל זה לא אדם אחד, זו להקה יכולה להיות, או אומן סולן עם נגנים, וכל אחד והחמות שלו בוודאי, אז אתה צריך להתאים את עצמך למצב הרוח של כל נגן?
לאו דווקא, כי בסופו של דבר, כמו שאני עובד במערכת, הפקה זו מערכת לכל דבר ביני. יותר קטנה או יותר גדולה, אבל גם אנשים אחרים באים לעבוד במערכת. כאילו, זה לא ש... כאילו, יש, אני יודע, 10 מלכים, ולא יודע, עוד 20 נותני שירות, זה לא משנה. כולם באים לעבוד ולהסתדר ביחד, אז בסופו של דבר, כל אחד עושה את ההתאמה שלו.
אבל אתה מרגיש שאתה צריך באמת ככה לכוונן את עצמך לכל...
כן.
אפילו, אני... אפילו מבחינת ההבדלים בצרכים המקצועיים, כן? הטופים, לא, יש לו צרכים אחרים מאשר לקלידים.
כל אחד, יש לי איתו את סוג התקשורת המאוד ייחודית, ואני יודע כבר אם מישהו טיפה מבואס על איזה משהו, איזה חסר למישהו משהו, או... איך הוא אוהב שהדבר הזה, איפה הדבר הספציפי הזה נמצא בצד הזה או בצד ההוא, באמת, זה הכל תלוי ניסיון. וככל שאתה עובד יותר, בטח נגיד בארץ, שהתעשייה היא יחסית קטנה, כאילו. אז אתה לומד להכיר כמעט די את כולם, לא את כולם, אבל הרבה אנשים, גם אם נגיד יש לך הפקה חד פעמית, אבל בהפקה חד פעמית הזו עובד המתופף הזה שאתה, רגיל לעבוד איתו מפעם, אז אתה כבר תבוא, ואתה תכין לו את הדברים כמו שהוא אוהב, אז הוא יבוא ויהיה מבסוט.
יש אנשים באמת עם בקשות או צרכים יוצאי דופן?
לא ממש. אני חושב שכאילו, לפחות האנשים שאני עובד איתם, שומרים על הדברים יחסית פשוטים, כי גם אנשים מאוד פרקטיים, ובגלל זה גם מאוד נוח לי לעבוד במקומות האלה כבר הרבה שנים. תמיד זה מתחיל בשפיץ, אגב, זה תמיד האומן. אני אוהב כשהאומן הוא כזה פרקטי, נגיד, כמוני. אני מאוד אוהב שהבמה היא מינימלית, והכל עובד, והכל ישר טכנית, ודברים פחות יכולים להשתבש.
מה זה במה לא מינימלית?
שיש בה הרבה רעש טכני, בואי נגיד. בין עם פנסים וקבלים ומלא קווים שהולכים, ומלא קומבינות בתוך הבמה. עכשיו, זה לא שאני נגד, פשוט, בואי נגיד, כמו בשיחה שהייתה לך עם במבי ששמעתי, התאורן, אז הוא דיבר על זה שנגיד באנגליה, הכל הציוד חדש והכל מדהים והכל. אז כאילו לבוא פה בארץ עם הפקה מאוד מאוד מסובכת בימתית, אבל לבוא למקום שהוא לא ערוך לזה, זה כבר כאילו לשים לעצמך באיזשהו מקום רגל. כן. ואני לא, כאילו אני פחות, אני לא בגלל שאני עצלן או משהו, אבל אני רוצה שדברים יעבדו, אני רוצה שהם יעבדו כל הזמן. אני לא רוצה שיקרה משהו במהלך ההופעה. כן, קוראים דברים, כן, אבל קוראים. השאיפת העל שלי זה לא להיכנס לבמה במהלך הופעה, ולכן צריך לשמור על הדברים יחסית פשוטים, זה כאילו המרחב הכי פשוט שצריך להיות בעצם.
להיות בקליינר זה בעצם להיות איש קשר עם רוב מרכיבי המופע, עם ההפקה, עם צוות הסאונד וההגברה והנגנים והאומן המרכזי והציוד הטכני. בטוח שמישהו מכל הרשימה הזאת יש לו טענות או דרישות מוגזמות. הזכרת בדרך את המילה יהירות. זה קורה ש...
זה קורה לפעמים וזה קורה... בדרך כלל במנות קטנות, כי כל הפקה היא מאוד ייחודית, גם עם האנשים שעובדים בה, אז בדרך כלל אנשים, אלא אם כן למישהו היה יום ממש רע, אנשים לא מתפוצצים עליך, או לא מביאים את עצמם למצבי קצה וקיצון, כי בסופו של דבר הם צריכים לחזור לפה שבוע הבא. אז אין הרבה רגעים של גילויי יהירות או שחצנות, כאלו מקומות מאוד משפחתיים.
כי טבעי שבסיטואציות בווליום חזק כל כך, תרתי משמע, יהיו שגיאות, גם כעסים, אפילו התפרצויות, נכון?
כן, יש קצת לפעמים אווירה
של... מה יש קצת? אני הבנתי שזרקו עליך פעם מיקרופון.
היה איזה רגע שבהופעה בירושלים, אז קיבלתי איזה מיקרופון יפה מברזל לתוך המצח.
זאת הצלקת שאני רואה פה?
זו האגדה שהצלקת זה, אבל לא, זה צלקת ממקום אחר במצח.
אבל בוא נספר שזה מי זה, מה אכפת?
כן, זהו, יש לי חברה שעובדת איתי שגם, היא אומרת, כן, אני אומרת לכולם שהצלקת זה מי זה.
מה, איך זה הגיע לזה שמישהו יזרוק עליך?
ויכוח כזה היה סאונדשק, והבן אדם שזרק עליי, אז את המיקרופון, הוא אמר לי, המיקרופון פה זה, אני צריך לסדר אותו, אז הלכתי וסידרתי אותו בסאונדשק, ובהופעה היה שיר שהוא שר, והמיקרופון עוד פעם עשה את הדבר הזה ששנינו לא רוצים שנעשה, הוא פשוט כזה הסתובב כלפי מטה, אז הוא לא יכול לשיר. כן, אז הוא מאוד התעצבן, עצר, זרק, אני באתי לעזור בך, אני באתי כאילו לתקן את זה, אבל הוא לא התעצבן, וזרק דברים לכל עבר.
באמצע הופעה?
כן.
מה עושים? מה נפצעת?
קיבלתי מיקרופון לרוב, השטויות. אני אמרתי, טוב, ממשיכים, כאילו. דבר ראשון, אני לא כל כך אלים, וקרה מה שקרה, וסדר, היו השלכות, אבל אין מה לעשות, אתה לא בא לפוצץ, כאילו, הופעה. בסופו של דבר יש פה קהל, כאילו, קהל בא לראות ההופעה, אתה לא הולך לפוצץ.
דיברנו קודם על תכונות של התפקיד הזה, אני מבינה שזה גם יכולת הכלה לא פשוטה.
כן, אבל זה כיף.
לקבל מיקרופון בראש זה לא כיף.
לא, זה לא כיף. זה כיף אבל להכיל, קצת להתעמת ולסבול, בעיקר ליהנות. אני כן, מאוד
אבל,
מאוד
אבל יש באמת כעסים, גם ואתה הרבה פעמים אולי אשם, גם כשאתה לא ממש אשם, עם אהוד בנאי נדמה לי, גם היה איזה משהו ש...
כן, היה איזה רגע בהופעה באמפיבול, שבאמפיבול... בתל אביב צריכים לסיים עד השעה 11 בלילה, ויש על זה לחץ מאוד מאוד גדול. אז אם אתה מתחיל הופעה במוצאי שבת, בקיצור, אהוד הוא גם יש לו הופעות יחסית ארוכות, אז הוא מתחיל אחרי צאת שבת מן הסתם, ואז הוא צריך לסיים עד 11, אז אין הרבה מקום להופעה הארוכה הזו. אז לקראת סוף ההופעה הזה, נגיד, שלושה שירים לפני הסוף, הוא עשה שיר, אחרי זה הוא היה אמור לעשות עוד שיר עם הגיטרה החשמלית, ואז בשיר האחרון לעבור לאקוסטית. אבל הוא החליט לוותר על השיר שבאמצע, עם הגיטרה החשמלית, ולעבור מיד לאקוסטית. ואני באותו רגע בדיוק חזרתי מהצד השני של הבמה, ולא ראיתי, כי אמרתי, אוקיי, יש לי מה לעשות, אבל יש לי מה לעשות בשיר הבא. אז לא הייתי בלחץ,
לחוץ, כן,
והלכתי מאחורי הבמה, בשביל שלא יראו אותי מסתובב, למרות שהיום כבר באמת שלא אכפת לי. ואז בעצם אהוד רוצה להחליף גיטרה, ואין לו את הגיטרה, אין מי שיביא לו את הגיטרה, אני מאחורה, ואהוד נשאר על הבמה, והוא בלחץ לסיים, ואין לו גיטרה, אחרי זה הבאתי לו את הגיטרה, אבל הוא התבאס ממש, כאילו הוא אומר, מה זה? אף אחד לא מסתכל עליי, אף אחד לא מביא לי את מה שאני צריך. אומר לו, אבל קבץ את השיר.
זהו, לא התקן אותך שהוא הולך לעשות שינוי, אז איך אתה אמור לנחש?
נכון, אבל היום כבר הייתי מנחש את זה, כי הייתי אומר, רגע, צריך לסיים, אז אם כבר יוותרו על איזה שיר, אז זה באמצע שהוא ויתר עליו ולא על האחרון, אז אני צריך להיות מוכן, בלב אחי. אז צריך לדעת. לעבור את זה, בסדר.
אז אתה אולי לא קראת באותו רגע את המפה נכון, אבל אפרופו שכחה, וזה יכול לקרות לא מעט, שכחת פעם ציוד בחול כשנסעתם כן. לאיזו הופעה?
שכחתי מכונת טופים שברי מאוד אוהב בחול, אבל למזלי, האמיתי הפולני שלח לי אותה חזרה לארץ. האמת שלא ידעתי בכלל שהיא שם. הוא התקשר אליי ואומר, שכחת פה, אוקיי, יכול בבקשה... לדאוג לי.
וזה קורה, הוא צפוי להתרחש בעיקר כשיש כמה הופעות בערב אחד, כמו יום העצמאות. ימי עצמאות, אני מבינה, הם בשבילך ימי עבדות.
האמת שביום העצמאות זה כאילו זה היום הגדול של הענף, זה כאילו, אתה יוצא לארבע הופעות בשבע שעות בכל מיני מקומות בארץ, אז זה יום יחסית מורכב הפקתית וטכנית.
מסוקים וכל מיני.
יש כאלה, כן, גם עם מסוקים ואמבולנסים, ולא יודע עם מה אנשים מסתובבים, כאילו. אבל הכל נורא נורא בלחץ. אתה מסיים הופעה, ואתה טס, עולה על הרכב, ובאמת, כמו במשימה בלתי אפשרית, אין, הולך למקום, אתה הכל על הדקה.
כן, באמת, איך עוברים מהופעה להופעה, וכל פעם להתקפל ולפרוס שוב?
כן, זה עניין, נגמרת ההופעה, תוך 5.5 דקות, הכל כבר על האוטו, כאילו. האמת שבנושא הזה של הלחץ של להגיע ממקום למקום, אז יש הופעות יום סטודנט, שלפעמים אתה מגיע, בואי נגיד, חצי שעה לפני ההופעה, או שעה לפני, ואז אתה מרכיב את הדברים שלך נורא נורא מהר, באיזה חלון הזדמנויות של 10 דקות, רבע שעה, ואז יש לך הופעה של 40 דקות, ואז אתה צריך מהר 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 לקפל וללכת, כי אחריך בא עוד מישהו. אז הייתה לנו הופעה ביום סטודנט בראשון, על החוף איפשהו, הייתה הופעה של ברי, אחרינו מרגול, עכשיו אנחנו כבר פירקנו את הדברים אחרי הופעה של ברי, ובאנו להוציא אותם, אבל מרגול כבר התחילה להופיע, והיה לי עדיין ציוד על הבמה. עכשיו, אני לא הולך לחכות עכשיו, אני חייב להוציא את הציוד הזה איכשהו. וכשמרגול עלתה לבמה, אז היא פנתה לקהל ואמרה, אתם רוצים הופעה, סבבה, הופעה מלאונה, והם צועקים, סבבה. זה, ואני עדיין מפרק את הדברים בצד הבמה, ואז אני ראיתי שנשאר מגבר ענק שלי על הבמה, באמצע. כזה טוב, חייבים איך לקחת אותו. קראתי לחבר שלי שיעזור לי את התאורה, ניזר שמו, ואני אומר, בוא נלך להביא את המגבר ההוא, וזה, אמר, מה, עכשיו באמצע הזה, אמר, כן, יאללה, בוא נעוף מפה. אז עלינו על הבמה, מרגול כזה עם המיקרופון משלהבת ומשתלהבת, ואז היא רואה אותנו באים כזה סוחבים, מגבר ענק לידה, היא אומר לי, מה זה ככה באמצע הופעה? אמרנו לה, אמרת הופעה מלונה, לא? אז היא צחקה, נתנה לנו להמשיך ללכת. ניצלנו. סתם, הייתה פעם אחת שהייתה הופעה בחיפה, אז נסענו מהר, 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 להופעה בקריית חיים, ואז אני יוצא מהאוטו, ואני כזה, שיט, המצילות בחיפה, והמתופף התבאס, אבל הצלחתי לשכנע את ה... מתופף של הלהקה הצעירה שנגנה לפנינו להישאר, כאילו רצה ללכת הביתה, אמרתי לו, תקשיב, אתה לא הולך הביתה, אתה לא הולך הביתה עד שאנחנו מסיימים. סליחה ובבקשה ותודה. והוא היה מספיק נחמד בשביל לא ללכת הביתה, להשאיר לי את המצילות, אחרי זה הבאתי את המצילות מהמקום ששכחתי. אבל זה היה לא נעים, זה כאילו זה, בכלל בעבודה יש... רגעים שבתוך שנייה אתה מזיע, תוך שנייה אתה, כולך מים כאילו, אתה בלחץ, אתה... לא בלחץ של חוסר תפקוד, אבל זה בעיקר לא נעים.
כן.
אתה מרגיש כאילו,
כי סומכים עליך.
כן, וכן, בדיוק.
וזה גם לא נעשה בכוונה. יש הבדל אגב בין סוגי הופעות, נניח הופעה בבר שקט קטן, לעומת הופעה בקיסריה?
מן הסתם, ככל שההופעה גדולה יותר, ויש יותר נגנים, ויש שירים בעיבודים חדשים, אז צריכים פתאום כלים מיוחדים, פתאום אקוסטית נגנת בשיר הזה, והוא צריך איזה דרבוקה בשיר, אז כאילו העניינים מסתבכים. אבל זה גם מביא אותך למקומות אחרים, שאתה עושה דברים חדשים, כי אתה צריך להתמודד עם בעיות אחרות, בסופו של דבר, העניין פה זה לתת פתרונות לבעיות.
ואנחנו מזכירים את קיסריה, אז סיפרת לי שבאחת ההופעות נפל החשמל.
כן,
לא פחות.
הייתה הופעה גדולה של ברי, שברי באמת לא נוהג לעשות כאילו הופעות קיסריה, וזה פפום, הוא לא מת על הדברים האלה. אז היו שתי הופעות, ובהופעה הראשונה, אם אני לא טועה, מבין השתיים, בשיר השלישי, דברים פתאום התחילו לעשות און ואוף בעצמם, ולא הבנו מה קורה.
להשתגע.
ממש כן. להשתגע, ואז ראינו שזה בעיית חשמל, אבל זה היה מאוד לא ברור פתאום. אחרי 3 דקות כל החשמל יורד, וזה היה כאילו די מבאס לכולם, כאילו זה היה ממש מוזר, כי זו הופעה ענקית, אתה רואה את האמפי המטורף, ואתה לא ממש רגיל לעבוד עם האומן הזה בקיסריה, כאילו. אז אני זוכר גם שירדנו מהבמה, וברי, אני מסתכל עליו, הוא אומר לי, מה עושים? ואני אומר לו, נראה לי שעכשיו מחכים. לא אני ולא אתה יכולים לעשות שום דבר פה. בסוף זה היה סתם, פשוט הקבל הזנה של החשמל ניתק אט-אט, אז הוא באמת התחיל לעשות את זה באופן הדרגתי, ואז הוא פשוט השתחרר, אבל סידרו את זה יחסית מהר, וכל היה בסדר.
יש למשל הבדלים בין מופע רוק גדול כזה למופע ג'אז או קאנטרי, מבחינת הסוג של המוזיקה, זה גם מבקש...
כן, כי במופע רוק מן הסתם קוראים דברים שהם רוק אנד רול, כאילו, דברים נזרקים, אנשים מזיעים, ודברים נשפחים על הבמה, מיתרים נקראים.
ואז אתה צריך להחליף מיתר?
כן, מביא גיטרה אחרת, לוקח את הגיטרה, מחליף את המיתר, מכוון, מחזיר. בואי נגיד בהופעות קטנות, הופעות ג'אז, או במקומות קטנים, רמת הסבירות שיקרה משהו קולוסלי, די נמוכה יחסית. לרמה הזו בהופעות גדולות במקומות מלאי רעש מלוכלכים.
וזה לא רק זה, אלא גם הבדל כנראה בין הופעה באולם סגור להופעה בחלל פתוח, לפחות מבחינת מזג אוויר.
כן, בואי נגיד שלפעמים יש בעיות עם מזג האוויר.
גם פה בארץ. גם,
חום תמיד יש כשאתה מופיע בחוץ, כי לפחות בארץ, בדרך כלל. אבל נגיד הייתה פעם אחת שבהופעה של ברי שוב, שיצא... אלבום אתה נמצא כאן, אז הייתה הופעת בכורה, אם אני לא טועה, בשוני, בחודש מאי, אף אחד לא תכנן שיהיה גשם, וכולם אמרו, לא יהיה היום גשם, אבל במהלך כל היום היו טפטופים, וזה הלך והתגבר, ואני והקולגה שלי, כל היום התרוצצנו עם כל מיני ניילונים, והתחילה הופעה, ומתחיל גשם בהופעה, ואתה לא יודע כבר מה לעשות, כי הכל עובד, כאילו יש חשמל על הבמה, והגשם מתגבר, ואתה מוריד ומחסה. באיזשהו שלב זה הגיע למצב של מבול, במהלך השיר העין. כאילו עמדנו עם שמשיות ומטריות, וזה רק שתימשך ההופעה, ואף אחד לא ימות מזה קצר מטורף. וזהו, בסוף השיר הזה נגמרה. כאילו זה היה יותר מדי. האמת שזה היה בלתי נשכח, כאילו. זה באמת היה גדול.
זאת אומרת, ההופעה...
הופעה במבול.
ושנפסקה באמצע.
נפסקה לקראת כבר, אני מניח, השליש האחרון שלה. ברי היה גיבור, אני לא יודע. לא יודע איך הוא עשה את זה, אני הייתי בורח משם. אבל זה היה...
ואם מזכירים את...
סוריאליסטי, בקטנה.
רק רציתי ללכת לישון, להיפרד מעודף היומיום.
מזכירים את ברי, סיפרת לי שגם קרה שנשברה לו גיטרה חדשה לגמרי בהופעה.
כן, אבל לא, נראה לי שזה פחות שייך, כי לא הייתי שם. זה היה אפילו ב-80s.
לא, אבל אתה אומר שאם נקרא מיתר, אז אתה מחליף מיתר. אם נשברת באמת גיטרה, מה אתה יכול לעשות?
אז אתה יכול רק לקוות שיש לך עוד גיטרה ליד. פעם גם לי יצא לשבור, לא גיטרה, אבל הייתה הופעה של אהוד עם השינה בירושלים, והנגנים של אהוד ירדו מהבמה, והכנר ניצן חן רזל, אז הוא בא לתלות את הכינור, אמרתי לו, אני אעזור לך, אני אתלה את זה. תליתי את הכינור על סטן, על מיקרופון, כמו שהוא היה עושה אז, ונפלה לי הקשת. עכשיו באמת, רק נפלה ונשברה לשתיים, ובאתי לנגן, כאילו כינור, הוא לא ראה שזה נשבר. דבר ראשון שאלתי אותו, לא אמרתי לו שנשברה הקשת, אמרתי לו, תגיד, יש לך פה אולי עוד קשת בטעות? כן, יש לי קשת ספר, בתי, יופי. אז שברתי לך את הקשת, סליחה, נטפל בזה מחר, אבל צריך להוציא את הקשת ספר. אין מה לעשות, כאילו. לפעמים קורות פדיחות גם, אבל מצד שני, אני יודע שזה לא היה מתוך התרשלות סי שלי, כאילו, זה חוסר מזל.
ויכולים באמת במהלך הופעה להתרחש אירועים מסוגים שונים, כולל פציעות.
יש פציעות בעולם הבמה, לפעמים אתה מקבל איזו שריטה ממש טובה מקצה של פודיום, שיש לו שיניים כאלה מבאסות מברזל. פעם אחת אפילו הייתה הופעה של מינימל קומפקט, שבאתי להחליף גיטרה, והיה מין רווח שלא ראיתי בין המדרגות לבמה, אז נכנסתי עם הרגל בתוך הרווח, ונכנסתי לתוך המדרגות, ועצרתי את עצמי בעצם עם הגיטרה, הייתה לי גיטרה ביד, פשוט הייתה מין מעצור ביני לבין התהום הקטנה של, לא יודע, מטר, ויאמר לי זכות ברי שכאילו שהוא קלט את זה ואומר לי, אתה בסדר, אתה בסדר, ולא בכלל, לא דיבר על הגיטרה, הגיטרה בצד, אמרתי לו, כן, אני בסדר, גם הגיטרה בסדר.
כן, שאתה מציין את זה, וזה מעלה בעצם את השאלה, אם ייתכן מצב הפוך, אם אתם אכן על תקן של אביזר על הבמה, של שרתים, כי אתה אומר, הוא קודם כל שאל מה שלומי, ואחר כך הוא שאל מה עם הגיטרה, אז אתה מציין את זה, כי זה יכול להיות שלנגן הגיטרה תהיה יותר חשובה, אז אני שואלת אם בכל זאת יש כבוד.
אני מסתכל זה מהזווית שלי, שלי, סתם זה, מהזווית שלי, כאילו לי אכפת לעבוד עכשיו, לא אכפת לי כאילו אם אני בסדר או זה, אז אני, מבחינתי מה שיותר עכשיו חשוב זה הגיטרה, כי אני צריך להביא לו את הגיטרה. אז אותי זה הפתיע שהוא שאל אותי קודם, כאילו אכפת לי להביא לו גיטרה שתהיה סבבה.
כן, לעבוד. אבל אני שואלת דווקא על הצד שלהם, אם בכל זאת יש אליכם כבוד והערכה.
כל מי שיצא לי לעבוד איתו זה אנשים מאוד טובים ומודעים לעצמם, כאילו. בדרך כלל, אתה יודעת, כל אחד יש לו את ה... רגעים הקטנים שלו בחיים שהוא פחות. אבל זה אנשים באמת מאוד מאוד חמים ומאוד מכבדים.
ואתם לא פעם נוסעים שעות ארוכות אל ההופעה וממנה יחד בוואן, מה קורה שם?
בוואן, אסור לספר מה קורה בוואן.
זה המקום שמספרים.
כן, לא, אבל הוואן האמת שהוא מקום מאוד מיוחד, בטח בשבילי. זה הקור היתוך כאילו הכי גדול של כולם, וזה המקום... בלי אנשים ובלי הילדים, והמקום שאתה יכול לקלל, והמקום שאתה יכול להיות מטומטם ואוקסני.
סוג של מילואים.
כן, בדיוק. זה מרגיש ככה, למרות שאני לא זוכר. לא הרבה מוזיקאים במילואים. כן, זה מקום מיוחד. קוראים בו הדברים הכי מצחיקים והכי קיצוניים, ואתה מגלה את הדברים כאילו הכי קרובים על האנשים שנמצאים סביבך, ו... הם גם רוצים לספר, הם רוצים שתתעסק בדבר הזה, כאילו.
אגב, יש לכם, אנשי הבקליין, קליקה כזאת, חברים, אתם נפגשים, אתם מדברים, אתה יודע, היו כאן לפני זמן מה יחצני ספרים שהם לכאורה מתחרים זה בזה.
ראיתי את התמונה שלהם באתר.
כן.
מה נהדרת.
הם סיפרו לי שיש להם קבוצת וואטסאפ שהם מרחלים ומספרים ומתייעצים, אז איך אצלכם יש...
בואי נגיד, יש לי חברים כאילו שהם קולגות שלי, בטח כאילו. מן הסתם גם בגלל העניין הזה שאתה לא יכול לעבוד בעצם במקום אחד, כי לא תהיה לך מספיק עבודה, אז אתה צריך אנשים שידעו, ותוכל לחפוף אותם על ההפקה הזו והזו, שאתה כן קבוע בה. אז מן הסתם, אתה כן בקשר עם אנשים אחרים, ואתה דואג שהם יהיו מעודכנים, אם יהיו שינויים, אתה מביא אותם להחליף אותך, והם מביאים אותך להחליף אותם.
יש
לפעמים אתה רוצה עבודה של מישהו.
כן. סתם. אתה רוצה עבודה של מישהו.
כן. אני את האמת, לא, אני לא רוצה עבודה של אף אחד. אני טוב לי.
אז יש קנאה פה ושם.
לא הייתי קורא
לזה קנאה. יש עזרות כאלה, לא כדאי לך לעבוד עם ההוא, לא...
אני מניח שכן, שזה קורה לפעמים. לפעמים באים אליך ושואלים, תגיד, עבדת פעם, זה מה? לקחת, לא לקחת, שווה, לא שווה.
יש לכם גם שפה משלכם? איזו טרמינולוגיה מקצועית שאדם מן הצד לא יבין אף מילה?
כן, כאילו יש לנו טרמינולוגיה מקצועית, יודעת, שהיא כזה יחסית, היא מי שעובד על הבמה וסביבותיה, כאילו סביר להניח שיקיר, כאילו אין לנו דברים מאוד מיוחדים. יש חבר, נגיד, מאוד טוב, שהוא כזה גם עושה את אותו דבר, גם בקליין, כאילו, ולנו כבר יש שפה מאוד 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 מדוקקת, כאילו, להוויה שלנו, גם בגלל שאנחנו עובדים עם אותם אנשים, וכבר הרבה שנים, ואנחנו מסתובבים באותה חברה, אז אנחנו ממש עושים מזה, כאילו, חיים שלמים,
מסתלבטים. מה, תן לי דוגמה למין כזה...
סתם, אנחנו כל היום מסתלבטים בגדול, כאילו גם עם על אנשים וגם על ציוד וסתם נגיד, בוא, אתה מכיר את הקבל הזה, את הסוקה הזו שהיא ככה, היא כמו קבב כזה עווה, סתם כל איזה דיבור מטופש כאילו של לא יודע, אותנו זה מצחיק גפה, יש לנו גפה צבעונית שזה סרט דביק קצר ו... מלא בצבע זוהר, שזה גם
מה, עוזר. מה, לסמן על הבמה דברים?
כן, לסמן כניסה על הבמה, יציאה מהבמה, שזה גם חשוב, כאילו לדאוג לבטיחות על הבמה, כי זה יכול לעזור לבקליין הרבה המשך, אם אף אחד לא יתרסק לו על הבמה, זה יכול מאוד לסייע לי. מנואלה, שזה מה שמסובב את המיתרים.
כן, אתה מדבר על העניין הבטיחותי, והזכרנו פציעות, ואפילו כמעט אסונות, התחשמלות שיכולה לקרות, ואפילו כמעט שריפה על הבמה, גם זה קרה לך.
כן, הייתי פעם בהופעה ביום הסטודנט אריאל, ובשיר חלליות, אז... אחרי הסיפארט יש כזה טודו, טודו, אה, אז בדיוק איך שהם עשו את הטודו, טודו, ברגע אה, נפתחו חמישה מעברים ענקיים בקדמת הבמה, בערך חצי מטר מהפנים של האנשים, מעברים משוגעים שכמעט שרפו באמת את כולם, והעיפו רסיסי דלק על האפקטים ועל הבמה, ואת האמת זה שלא היה שם אסון, זה... באמת נס, מצד שני, הכתובת הייתה על הקיר, ומאוחר יותר באותו הערב, אחרי שכבר הלכנו משם, הייתה הופעה של אתניקס, והמשטרה סגרה את ההופעה. פשוט כן. היה נראה כאילו אסון, אסון שלא קרה.
כן, מזל.
וזה היה מלחיץ. מצחיק מאוד גם, מאוד מצחיק.
מה מצחיק?
לראות פתאום חמישה מבארים על הבמה, וכולם מסתכלים עליך בעיניים פעורות. מה זה? ואתה אומר, אני לא יודע. אבל זה, וואו, תיזהרו.
כן, והופעת רוק היא באמת לוהטת, סוערת, גואשת מעצם טבעה. הקהל לא תמיד נותר יושב במקומו, ויש אנשים שפורצים ואפילו עולים לבמה. זה אומנם לא ברשימת התפקידים שלך, אבל נאלצת גם להיות איש ביטחון.
כן, יש פעמים שהקהל משתלהב, וזה בגלל האלכוהול בדרך כלל, אז תשימו לב, סתם. אבל היינו באיזו הופעת, לא יודע, סטודנטים בראשון, במה קטנה, חום אימים, ובאמת היה כאילו יחסית טירוף בקהל. איזה בן אדם בגודל גורילתי עלה על הבמה, ולא הצלחתי להזיז אותו, והוא דרך על הכל, ובאמת עשה סבוטאז' מטורף, ומאוד הלחיץ אותי, ולא הצלחתי להזיז אותו, היה ענק. ונכנסתי כאילו לסוג של לחץ ועמוק, לקחתי לו את היד, כמו שלוקחים עוף, כמו אדם קדמון שלוקח עוף, ובאתי במס לתת לו ביס, כבר הייתי עם הפה בדרך אל היד, עם השיניים, פתאום מאבטח, לא פחות גדול ממנו, משך אותו מהבמה וזרק אותו, ונשארתי כאילו אני תופס את החתיכה של העוף, עם הפה פעור, אבל הוא היה רגע מנשיכה ממש קשה, וזה היה כאילו...
איפה היה
מאבטח
קודם?
שאלה טובה. תעניין שפעם כשהיו עולים לבמה והייתי צריך להוריד את האנשים, אז הייתי צובט אותם. שזה מגיל, כאילו, אבל מה אני יכול לעשות? צביטות קטנות, זה עובד, אנשים שמים לב לצביטות.
אבל יש גם צ'ופרים, נכון? הופעות בחול, זה שונה? הייתם בהונגריה, היית בפולין, היית בארצות הברית?
כן, האמת שאני מאוד אוהב לנסוע לחול, ובשנים האחרונות אני עובד עם דודו טסו כבר הרבה זמן, ויש לו את ה... פרויקט שהוא עשה עם ניר מימון של הקווייטים, שירים של סבא שלו, שירים בעיראקית, זה לא בעברית. אז מן הסתם זה פרויקט הרבה יותר בינלאומי, כאילו אז יוצא לנו להגיע עם זה לחול, היינו בכמה פסטיבלים מאוד מגניבים, וגם לראות כאילו במות בחול וציוד, והיינו עם רדיוהד, הסתובבנו איתם באיזה 10 או 11 הופעות בארצות הברית, היינו בפסטיבל קואוצ'לה, כאילו בחיים לא יצא לי להיות במקומות האלה, אין סיכוי שאני אהיה בטריילר באיזה קרון בפסטיבל, ולידו יהיה כתוב DJ Shadow שאני מעריץ מגיל צעיר, ולא יודע, Thundercat שאני מעריץ היום, ויום אחרי זה ללכת להופעה של רדיוהד שקניתי את כל הסינגלים שלהם בכיתה ח', כאילו אבל... גם אם הייתי מאוד רוצה, גם אם לא נגיד חלמתי עליהם, אבל אמרתי וואו איזה מגניב אני ישן.
אבל מבחינת העבודה שלכם, מבחינת הבמה, זה שונה ממה שקורה בארץ או הופעה זו הופעה?
מבחינת הבמה זה שונה, בסופו של דבר ציוד הוא דומה, אבל האופן שבו הטכנאים המקומיים עובדים, מן הסתם גם חוסר תקשורת בגלל כל מיני פערי שפה. פעם היינו בצ'כיה וכל המלון והנסיעה הייתה סיוט, אבל אז אתה מגיע כאילו לבמה והבמה הייתה מדהימה וכל הטכנאים מושלמים וכולם יודעים בדיוק מה קורה ומה זז איפה. והיינו גם למשל בהופעה בקזחסטן שכאילו יש חילוף במה, ואני מסתכל על הטכנאים ואין להם מושג, הם אומרים I'm sorry, ואין לך מה לעשות, כאילו אתה מסתכל, אתה אומר להם רגע, אבל איפה המיקרופון שהיה פה שסידרנו, והם לא מוצאים אותו, והם אומרים לי I'm sorry, ואתה גם צריך להתחיל את ההופעה, גם אם לא הכל עובד, כאילו תסתדר תוך כדי, יהיה בסדר. למזלי בטח ובטח דודו, כאילו זה אנשים הכי קולים בעולם, הם יודעים את העבודה, הם יודעים אותה טוב, הם יודעים מה חשוב, מה פחות חשוב.
אבל אמרת לי שגם הקצב הוא שונה, זאת אומרת שהצורה שבה הם עושים את הדברים היא...
כן, בואי נגיד לפחות...
היא יותר מדוקדקת ואיטית.
כן, בטח בארצות הברית, ובמקומות כשיש להם את הציוד הכי טוב והכל כזה, ממש ממש קפדני. נגיד אם יש לך תקלה שהיית פותר אותה פה בארץ ב... דקה ורבע עם איזה קו זה כאילו מה שמעביר בעצם את מהמיקרופון למיקסר, אז אם הקו לא עובד והיית פותר את זה בדקה, אז יכול להיות שגם אם אתה עם רדיוהד עכשיו באולם של 20,000 אנשים באטלנטה ואיזה קו לא עובד, אז יכול להיות שיקח להם רבע שעה לפתור את זה או 20 דקות, לאו דווקא בגלל שהתקלה מסובכת, בגלל שכל סדר הפעולות שלהם של פתרון תקלות הוא בכלל לא מה שאתה מכיר, ואז אתה יכול למצוא את עצמך כזה משתגע, מה אתם לא שמים לב שזה זה, אתם לא יודעים שזה זה, למה אתם הולכים סחור סחור? אבל זה לא סחור סחור, זו המתודה, ככה הם עובדים וזה עובד להם יפה. אז אתה צריך כאילו קצת לרסן את עצמך מבחינת סבלנות או חוסר סבלנות.
אתה לא מעט שנים בעסק, בתפקיד, לא נמאס, לא מעייף?
האמת, לפעמים אני פוגש גם אנשים, קולגות שלי, ומה, איך יש... אני לא מתעייף, אני רוצה לעשות עוד דברים אחרים, אבל זה לא בגלל שנמאס לי מזה, אני אוהב את זה בטירוף. אני גם רואה בסופו של דבר בחול, להקות הכי גדולות, כאילו הבקליינרים שלהם זה אנשים, אני בני 70, באמת, כי זו לא עבודה מאוד 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 פיזית, אולי יש בה הרבה שעות, ואתה צריך להיות קצת פיזי, בסדר, אני גם לא דג רקק, כאילו זו עבודה שאתה יכול להמשיך לעשות אותה, כאילו אני חושב שאם נמאס לך מהעבודה הזו הרבה פעמים זה לאו דווקא בגלל עייפות פיזית, לסחוב מגברים וזה, אבל לא, העייפות היא בעיקר מנטלית, ואני לא מוצא אותה אצלי, כאילו, אני מאוד אוהב את המקומות שאני עובד בהן, מאוד.
זהו, אז אמרנו שמתאפשר לך לפעמים לשיר ולעמוד על הבמה.
גם
אבל...
לנגן.
כאילו. אבל לא היית רוצה להופיע ממש, לעבור אל קדמת הבמה באופן מוחלט?
לא חושב, אין לי את החלום הזה. יכול להיות שיום אחד זה יקרה, יכול להיות שזה יקרה גם בד בבד. כאילו בואי נגיד, עם פורטיס הייתי בקליינר כמה שנים, ואז לאט לאט הוא כאילו הביא אותי, זה קרה בשיטת הסלאמי, אנחנו קוראים לזה.
כן.
הייתי בקליינר, ואז הייתי בקליינר עם טמבורין ומיקרופון שירה בצד הבמה, לא על הבמה בכלל, ואז הייתי בקליינר עם טמבורין ומקלדת קטנה ו... עוד משהו על הבמה, ואז לא הייתי בקליינר, אבל כן ניגנתי כל הופעה. הדברים קורים ומשתנים כל הזמן, על אף שאני לא מכוון.
אבל אתה חש פער בין הליד הזה שאתה נמצא בו?
לא, אני מרגיש שזה די אותו דבר.
לא, ליד כמו שאתה קורא לזה כנותן שירות, לבין החלום אולי להיות מוזיקאי, ושמישהו אחר יהיה הבקליינר שלך.
אין לי את הצד הזה. כאילו, אני יכול לעשות את שניהם בכיף. כאילו, אני לא רואה את זה שיהיה לי בקליינר בתור שאיפה, שאיפה שלי בתור מוזיקאי, או בתור אדם, בואי נגיד, ליצור, או לעשות אומנות כלשהי.
תגיד, ואתה אומר שאתה מאוד אוהב את זה, מה בדיוק אתה אוהב במקצוע הזה?
דבר ראשון, אני אוהב מוזיקה, כאילו, אני לא יודע, נמשך למוזיקה מגיל צעיר, הכל היה, הייתי מסתובב ב... חנויות בגיל 13, כאילו במיוזיקול בתל אביב, הייתי מסתובב בספריית הדיסקים אקסטה ברחוב גאולה, והולך לאוזן השלישית, הייתי מסתובב בברים של המוזיקאים, אז כאילו אני מממש את הקרבה למקומות שאני אוהב, וגם את הצלילים שאני אוהב, כי זה גם, זה אומנים שאני מאוד מאוד אוהב, כי...
אבל גם... במקצוע, במקצוע, במה שאתה עושה, אתה יכול להגדיר מה...
אני מאוד אוהב לסדר כאילו, ולראות שדברים עובדים, ודברים כאילו... מחוברים, אני אוהב לפרק ולהרכיב, אני גם אוהב את הגיוון כאילו של האנשים, לדבר עם הרבה אנשים ולהסתדר איתם, אני אוהב את זה, כאילו זה סוג של אתגר.
ובכל זאת אני אחזור לרגע לראשית שיחתנו, לרגע שלפני תחילת ההופעה, כשאתה נכנס בחושך ומוחאים כפיים, כי חושבים שאולי אתה אחד הנגנים, ואז מתברר שלא, איך זה משפיע עליך?
זה בעיקר מצחיק אותי.
מצחיק? דבר,
כן, אני בן אדם שאוהב לצחוק, אז כאילו זה מצחיק כי זה ספוילר. אנשים חכים להופעה אז אתה עולה, והם רואים שאתה לא האומן. אז זה די מצחיק. פעם הייתה הופעה של עבודה עברית, בפארק הירקון, לפני איזה 10 שנים, לא זוכר משהו כזה, ועשו חזרה גנרלית יום לפני המופע, זה היה כזה חזרה גנרלית מאוד מאוד דומה למה שהולך להיות, אפילו היה קהל כזה של 400 איש, ואז הקרוז אמר, השיר הבא, מוש בן ארי, יושבה לחלון. ואז אמרו לי, טוב, תעלה, כאילו, כי מוש לא פה, תעשה כאילו את המוש בשביל הגנרלית, שכאילו יש כניסה ויש את הפנס ויש את זה. אז נכנסתי, והקהל שהיה בפארק הירקון כזה, רואה אותי נכנס, והוא ראה שאני לא מוש, אז הם פשוט כזה, בוז, בוז. צעקו לי בוז, וזה הדבר הכי מצחיק שקרה לי בחיים. ושרתי איתי, יושבה לחלון.
וואלה.
השיר גדול.
זה לא העליב אותך.
לא, אני לא נוטה להעלב, אני לא מוצא בזה עניין.
אתה חושב לעזוב בזמן כלשהו? עד מתי?
עד המוות. סתם, כרגע אני לא רואה עניין, אני גם לא יכול לתכנן את עצמי. אולי יום אחד אני ארצה לעזוב, כרגע אני לא מתכנן, כאילו, כיף לי מדי. יש משהו בעבודה הזו ספציפית שלי עם האנשים האלה, ובמקומות האלה שאני נמצא, והגופים האלה, שזה שומר אותי בר קיימה, אני יכול להמשיך עם זה. באמת הרבה זמן. אני פשוט אוהב את זה.
אייל יונתי, תודה רבה לך.
תודה לך, רותי.
בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על תפקיד הבקליינר במופעי מוזיקה. תודה לאייל יונתי, לאלון מקלר על הביצוע הטכני, אני רותי קרן, מגישה ועורכת. מאחורי הקלעים גם בשישי הבא ב6, שידורים חוזרים בשבת ב2 ובחמישי ב4 אחר הצהריים, וגם כמובן בהסקט באתר כאן תרבות, כל התוכניות שלנו, מגוון תכנים מעניינים, גם ביישומון, אפליקציית כאן אודי, להתראות.
הקהל התפזר, הנגנים נבלעו במונים, יוסף שאול ואני מקפלים את הבמה אל תוך המסעים, שקט של אחורי הסערה, יורד על האולם ועל הבמה, יוסף סופר את הפנסים, שאול ואני מקפלים את הבדים, שורה של ארגזים מסודרים בקו ישר, בראש מהדהד המופע שהיה שנגמר. כשנגמור להעמיס נצא לדרך, השחר מתחיל לעלות, יוסף עם הקוניאק מתחיל לדבר שטויות. הוא אומר שנמאס לו הלילה הפחד והכביש השחור, ושמחר בשלוש יוצאים לעוד הופעה בחצור. צומת קסטינה חשוך ואדיש, כל העולם ישן, רק אנחנו על הכביש. ואני נרדם על הקבלים מאחור, שומע איך שאול צועק על יוסף, איך אתה נוהג יא שיקור. עכשיו שאול שר, צלץ תמר ואור ירח, ויוסף מחליף מהלך, מקלל וגונח.